הרב בני לאו, שופטים פרק ד'.
כשמגיעים לשופטים פרק ד', אל דמותה הגדולה של דבורה, מעלים שאלה שהיא שאלה בסיסית, שאלה מחייבת, על הדמות הזאת שהיא בוודאי לא לוחמת. היא נביאה, כך מופיעה, היא שופטת במובן לא של ספר שופטים, אלא במובן הרגיל של איש או אשת המשפט, שופטת ישראל, אגב יחידאית בכל התנ״ך כולו. האישה הזאת שמובילה בעצם את העלילה הגדולה של שני הפרקים שלפנינו, ד' ו-ה', היא מעוררת אותנו לשאלות עומק על אותה השאלה של נוכחות השם או הסתלקות השם בקרב המחנה. אני רוצה להזכיר מהפרק הקודם של אהוד בן גרה, שביקשתי להעצים את הדמות של אהוד בתור מי שפועל מכוח התבונה, מכוח האומץ, מכוח האסטרטגיה והטקטיקה, שלכאורה הקדוש ברוך הוא נותן לו יד חופשית לפעול כי הוא איש גדול. כשהשאלה ששאלתי בפרק הקודם הייתה, האם כשאנחנו רואים נוכחות השם בארץ, רואים התערבות, רואים איזה נס שפועל, האם אנחנו אומרים, הודו להשם כי טוב, איזה יופי, הקדוש ברוך הוא בקרבנו, או שיש פה ענן שרובץ על הראש שאומר, אתם עדיין לא מסוגלים לרשת ארץ, אתם עדיין לא מסוגלים לריבונות, אתם עדיין כמו ילדים אחוזים בתוך הסינור של אמא ואבא. כשאנחנו עוברים לסיפור של דבורה, השאלה הזאת תישאל כפול באופן היחס גם של ישראל אל העצמאות, אבל גם של הדמות הנלווית של ברק בן אבינועם, שהוא לכאורה היה אמור להיות הדמות של השופט הנועז שמחולל את הנס שבטבע. אנחנו מתחילים את הסיפור בלחץ כרגיל, נכון? זו הנוסחה הרגילה, בני ישראל עושים את הרע, הקדוש ברוך הוא כועס, מוכר אותם ביד יבין מלך כנען, שר צבאו סיסרא, יושב בחרושת הגויים. אנחנו כרגע לא יודעים יותר מדי, אבל כשנראה בפרק ה' בשירת דבורה, אנחנו נדע שבאותה תקופה בטלו שיירות, נכון, אנשים פחדו ללכת בדרכים. כנראה שהכנענים שיושבים שם, למרות שיהושע כבר נלחם עם יבין מלך כנען, אני משער שיבין זה לא שם פרטי, אלא שם שושלתי של מלכות, אז אותו יבין שעכשיו נמצא, אנחנו לא יודעים באיזה תקופה בדיוק, תקופה דבורה, אותו יבין שמולך עכשיו בחצור, ושוב, זה חצור שכבר הושמדה על ידי יהושע, נשרפה בפרק י' ביהושע, היא כנראה חזרה והתיישבה, והעמקים כולם, אם אנחנו מסתכלים על הרצועה מאזור הקריות עד האזור של עמק ישראל, כל הרצועה הזאת, הרצועה הזאת היא רצועה כנענית, היא עמק דשן, יש שם עוצמה, יש שם גם עוצמה תרבותית כנראה, יש שם עוצמה ביטחונית, כי מספרים לנו על 900 רכב ברזל שיש לסיסרא המפקד שר צבא של יבין מלך כנען. זה מספר פנטסטי שאנחנו רק חושבים על יציאת מצרים וקריאת ים סוף 600 רכב לפרעו, כאן יש 900 רכב ברזל שיש ליבין מלך כנען לסיסרא שר צבאו. אז צועקים בני ישראל לשם, הם לא עומדים בלחץ הזה של 20 שנה. זה הרקע, הרקע הרגיל. עכשיו מה אמור להיות? עכשיו אמור להיות שלב שבו הקדוש ברוך הוא מקים להם מושיע, והמושיע הזה מחולל איזושהי מלחמה ותשקוט הארץ. במקום זה מספרים לנו שבאותה תקופה שיש לנו את ה-20 שנות לחץ של ישראל תחת כנען, תחת יבין מלך כנען הצפוני, באותה תקופה באזור הר אפרים יושבת אישה, נביאה, תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים. זאת אומרת, זו תמונה שהמצלמה עוברת מהתמונה הביטחונית אסטרטגית של העמקים, עוברת אל אזור ההר ומראה לנו ששם מתנהלים חיים יחסית נורמליים. אבל אז שולחת דבורה מכתב, הודעה, אל ברק בן אבינועם. מה אנחנו יודעים על ברק בן אבינועם? התשובה היא שום כלום אנחנו לא יודעים עליו, אבל כנראה איש שיש בידו לפעול, שולחת לו את ההודעה הזאת ואומרת כך, הלא, ציווה אדוני אלוהי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. אם האוזן שלנו קשובה היטב, המילה הלא היא מילה רגילה בתנ״ך, שהיא מילת זירוז, אפילו גערה. הלא, למה אתה לא עושה מה שאמרתי לך? הלא זה ביטוי שאומר, הלא ברחל עבדתי אותך. כך יאמר יעקב ללבן, או במקום אחר אנחנו נגיד בספר שמואל, הלא משכחה השם על נחלתו לנגיד. יש הלא שזה זירוז, קדימה, תעשה משהו. מה אומרת דבורה לברק? אומרת, מה קורה איתך? הרי ציווה השם. הקדוש ברוך הוא כבר אמר, לך ומשכתה בהר תבור, תתחיל לזוז. עכשיו, מה באמת קורה אם אני קורא ביחד עם פרק אני יודע? יש תקופה שאנחנו נמצאים בשפל שאין כדוגמתו. אני קורא את מה המצב בתוך החברה הישראלית בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, אומרת שירה דבורה, חדלו אורחות. הולכי נתיבות, אורחות הכלכלות, חדרו פרזון, אין שום ביטחון, לא אישי, לא ציבורי, הדרכים שוממות, כנראה שהכלכלה קורסת, מישהו צריך לעשות משהו, ואומרת דבורה לברק, לא, כבר אמרתי לך פעם ופעמיים, אני הנביאה, אם תרצו, אני אשת הרוח, אני השופטת, אני לא אמורה להוביל את המלחמה, אתה אמור לעשות מעשה. עונה לברק בפסוק ח', אם תלכי מי, והלכתי. אם לא תלכי מי, לא אלך. איש המעשה תולה את עצמו באשת הרוח. איש המעשה מפחד לנקוט עמדה עצמאית. והיא אומרת לו את זה בצורה פשוטה, הלוך אלך עמך אפס, כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך. כי ביד אישה ימכור השם את סיסרא. אם איש היה אומר את זה, היינו אומרים שזאת היא אמירה כל כך מגדרית, שוביניסטית, אבל ברור שהתנך שמכניס את זה לפיה של דבורה, מבקש לומר שהדימוי הזה, שאישה היא זו המנצחת, זה דימוי של אלבון ללוחם. אז בואו נעשה את הדברים בצורה מסודרת, זוהי שפה תנכית מוכרת, אנחנו נראה את זה עוד בהמשך אצל אבי מלך שנפגע על ידי אישה, אנחנו נראה את זה במקומות אחרים שהאלבון הזה שאומר מי המושיע איש או אישה, כאן זה ברור שיד אישה עם קור השם, זה יכול להיות יד אישה אני דבורה, אבל אנחנו יודעים הרי שתהיה עוד מעט עוד אישה שקוראים לה יעל אשת חבר הקיני, שהיא זאת שתהרוג את סיסרא. אוקיי. דבורה הולכת עם ברק, ואז ברק עושה את מה שהוא צריך לעשות. הוא מגייס צבא. בואו נזכר, לישראל אין צבא סדיר. אנחנו שבטים מפוזרים, עוד מעט נדבר בשירת דבורה בפרק של מחר, נדבר על מי היה ומי לא היה, כרגע אנחנו נדבר על מה היה. מה היה? זבולון ונפתלי שהם התושבים הנפגעים ביותר מהכיבוש או מהאלימות הכנענית, זבולון בעמק, נפתלי בהר, בקדש, שני השבטים האלה פועלים מתוך נחרצות אישית לגמרי, והם מתגייסים מיד, ברק מזעיק אותם, ויעל ברגליו 10,000 איש, שימו לב, מול 900 מרכבות, יש לנו רגליים, חיל רגלים של ברק, ודבורה איתו. מאירים לנו פערה מקדימה שיש את הקיני, שבאו מקין או מקיני של חותן משה, והם נמצאים באזור מאילון צעננים אשר את קדש, זאת אומרת בגבול של שבט נפתלי, נמצאים גם הקיני, כרגע לא נטפל בהם. מתחילה לכאורה המלחמה, כי הישראלים, זבולון, נפתלי, התגייסו 10,000 איש. מה הם עושים כרגע? שום דבר. הם עדיין רק בנקודת כינוס, עוד לא עושים שום דבר. הוא רק מזעיק אותם, הרחק מהאויב לקדש, מעלה אותם ברגליו, ושם מחכים כנראה הם עולים להר תבור. הם עולים להר תבור כי זה מה שאמרה דבורה לברק, נכון? היא אמרה לו את זה, לך ומשכת בהר תבור. אז זה מה שעושה ברק. אז עכשיו תחשבו על נקודת כינוס, 10,000 איש בהר תבור, ומה עושים? התשובה, כלום. לא עושים כלום. הם נמצאים שם למעלה, מהצד השני, סיסרא, ששומע על ההתגייסות הזאת של הישראלים, אז הוא עולה עם כל צבאות, 900 רכב, מחרושת הגויים אל נחל קישון, הוא בעצם מכין להם את ה, נקרא לזה, את ה, את הרקע כדי לקלוט אותם כשהם יורדים מההר, הוא הולך לקטוש אותם. הוא לא נופל על הראש ועולה להר, אין לו מה לחפש בהר עם 900 רכב ברזל, אבל הוא מכין את הקרקע שכשהם יורדים, הם נופלים כמו זבובים לידיים שלו, אין להם סיכוי בכלל, 900 רכב. ואז פסוק י' ד', ותאמר דבורה אל ברק, קום. אני רוצה רגע לעצור עוד פעם. מה קורה? התשובה היא כלום. אומרת דבורה לברק, קום, כי זה היום אשר נתן אדוני את סיסרא בידיך. הלא אדוני יצא לפניך. וירד ברק מהר תבור, ועשרת אלפים איש אחריו. כאן מוכרחים לשים לב לקריאה הזאת שוב פעם, הלא, הלא היא אומרת לו, תתחיל להתנער, אנחנו רואים פה את המנהיג המהסס, לא מסוגל לקבל החלטה, הוא נמצא בהר התבור, האויב כבר נמצא למטה, הוא משתק את ברק, ברק לא מסוגל לנוע, ואז דבורה אומרת לו, קום! זה היום אשר נתן השם סיסרא בידיך. עכשיו שוב, האוזן שלנו חייבת להיות רגישה. הביטוי נתן השם סיסרא בידיך, זה ביטוי שמופיע לאורך כל התנ״ך בתור מה? בתור אתה תילחם והשם יפעל לעזור לך. איך? בנסתר ולא בנגלה. הביטוי השם נתן את סיסרא או את האויב בידיך, זה ביטוי קבוע של תנ״ך שאומר אתה חייב לפעול. ככה זה יהיה אצל דוד, ככה במקומות אחרים, ויותר מזה, הלא השם יצא לפניך, השם יוצא לפני מלחמה שעושה מלחמה טבעית ולא ניסית. זאת אומרת, מה שאומרת דבורה, זה בפעם השנייה שהיא מזרזת את ברק, היא אומרת לו, אתה חייב להתחיל לפעול, אבל הביטוי הזה, הלא השם יצא לפניך, זה כבר ביטוי אחר. כשאנחנו אומרים, השם נתן סיסרא בידיך, הוא אומר, אתה תילחם בדרך הטבע. השם יצא לפניך, השם כבר לא מחכה לך. ההססנות שלך לא מועילה. חייבים לעשות משהו. ומה קורה? קורה הדבר הבא. ויהום השם את סיסרא, את כל הרכב, את כל המחנה לפי חרב, לפני ברק. זאת אומרת, המלחמה היא לא מלחמה טבעית, אלא מלחמה שהשם נלחם לכם. השם יצא לפני ברק. איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה בדרך שלו. אם אנחנו שומעים טוב את השירה של דבורה, אז אנחנו יודעים שמן השמיים נלחמו איך, הרעשו אבים נטפו מים, הרים נזלו מפני השם, כנראה היה ימי קיץ, כי אחרת 900 רכב ברזל לא היו מתייצבים בקישון. כשיש יובש בקישון, אז 900 רכב ברזל יכולים להיות אפקטיביים, אז כנראה אנחנו נמצאים בקיץ, וכמו שקורה מדי פעם בקיץ, יש פתאום איזשהו מבול קיצי שגואש, גודש את המים של הקישון, וכל האזור הופך להיות ביצה תובענית שמחסלת בעצם את הצבא של סיסרא. זה מה שקרה. ה-900 רכב ברזל הפכו להיות מנכס לנטל, השקיעו אותם, ואז סיסרא מתחיל לרדוף ברגליו. סופו של דבר, מכיוון שהזמן שלנו קצוב, מה קרה כאן? במקום שיהיה עוד מהלך של אדם שלוקח אחריות כמו אהוד בן גירה, אנחנו נסוגנו מהדגם הטבעי של כיבוש הארץ, של ירושת הארץ, נסוגנו להתערבות אלוהית שהחליטה להכניע את האויב לטובת ישראל. זה שוב האדנות של אלוהים ששוחח באהבתו את ישראל, אבל גם הופך אותם לתלותיים. ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין, כך נאמר בסוף הפרק. ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין. מי שעשה את הניצחון הזה היה הנס ולא הטבע. מה שאומר שאנחנו במעבר מאהוד בן גירה אל דבורה, אנחנו נמצאים בעצם בנסיגה, ושירה דבורה תיתן לנו עוד תמונה שלמה יותר של הנסיגה גם ביחסים שבין השבטים.